ספר לי על ההפתעה הכי גדולה שאתה חווית סביב העולמות שאנחנו הולכים לדבר עליהם.
שהדברים שכתבתי עליהם לפני 10 שנים מתחילים להתגשם ולהתממש.
וואו.
לפני 10 שנים הוצאתי ספר המדריך לעתיד, ואני כתבתי על מה שיכול להיות עם בינה מלאכותית, שהיא תוכל לעשות א', ב', ג', ואת יודעת, אני כותב על זה, ואני כותב ברצינות, אבל תמיד יש לי מין חיוך על השפתיים, ומין, טוב, אנחנו משחקים משחקים של הדמיון, ומה המשמעויות, אבל זה משחק. ואז כשזה קורה לך ממש, אפילו שאתה דיברת על זה וחשבת על זה, פתאום אתה, העיניים נפערות ואתה מרגיש שראית קסם ושהעולם השתנה.
ואתה קוסם.
ואני קוסם. אגב, הצורה שבה זה קרה, שבה גיליתי פתאום עד כמה העולם השתנה, הייתה לפני בערך 2 שנים, כשכתבתי את המדריך לעתיד, אני הייתי מלמד גם על בינה מלאכותית, ואני חושב שאפילו כתבתי בספר, שאחד הדרכים לזהות שאתה מדבר עם צ'טבוט, ולא עם בן אדם, אגב, באותו הזמן צ'טבוט זה היה נחשב
מבחן טיורינג?
רוב האנשים לא ידעו מה זה, כן.
מבחן טיורינג?
כן, מבחן טיורינג, לדעת שאתה מדבר עם צ'טבוט ולא עם בן אדם, אחת הדרך הטובה לעשות את זה, היא באמצעות שאלות שנוגעות ביצירתיות, בהבנה של העולם הפיזי, בקונטקסט, ולמשל נתתי דוגמה לשאלה כזו, איך אפשר לדקור אדם עם מגבת? והייתי שואל את השאלה הזו, ואנשים היו אומרים לי, נחביא סכין בתוך המגבת. היו אומרים לי, נרטיב את המגבת, ואז נקפיא אותה בצורה של סכין, כשהיא מחודדת, וכשנוציא אותה מהפריזר, אז אפשר לדקור את הבן אדם. רעיונות באמת מעניינים. ואתה היית שואל צ'טבוט את השאלה הזו, וזה היה לחלוטין לא מובן, מה אתה בעצם
שואל.
כן, מה אתה שואל, התשובות שלו היו לחלוטין לא הגיוניות.
יש לי הרגשה שאתה שאלת צ'ט GPT לאחרונה, השאלה הזאת.
אז זהו, שלפני 2 שנים יצא לי לשחק לראשונה עם אפליקציה שהשתמשה ב-GPT, והאפליקציה נקראת AI Dungeons, שבעצם אתה יכול לקבל שליט מבוך שהוא בינה מלאכותית, והוא מתאר לך את העולם, ואתה אומר לו, אני רוצה לעשות ככה, והוא מתאר לך מה קורה, ואני החלטתי להתחכם לו. הוא מתאר לי איך אני מגיע לחנות של שיקויים, בן אדם זקן, מקבל את פניי, שואל אותי מה אתה מעוניין, ואני כותב לבינה המלאכותית, עולה לי בראש הדבר הזה, ואני אומר, יאללה, בוא נאתגר אותה, בוא נצחק קצת, ואני אומר לו, אני קופץ מעל הדלפק, אני תופס את אחד מהפלסק, אחד מהוויאל, זה אחד מהשיקויים הקטנטנים, ואני דוקר את האיש הזקן, למוות באמצעות הווייל הזה. עכשיו, זה לא נשמע הגיוני, כן? כי אנחנו יודעים שווייל זה בעצם בקבוקון זכוכית, אבל אמרתי לעצמי, מה הוא יעשה? ואז ה-AI חושב, רגע, ואז הוא מדווח לי על התוצאה, והוא אומר לי, אתה קופץ מעל הדלפק, אתה תופס את הווייל, אתה תופס את הזקן, אתה פותח את הפה שלו לרחב, and you stab the vial into his throat until he dies. ואני, רגע, מה? אתה הצלחת
להבין את זה.
כל מה שאני אמרתי לאנשים שאיך להבדיל בין בינה מלאכותית לבין בני אדם בעשור האחרון, לא רלוונטי כבר.
וואו. ברוכים הבאים, אני דנה רגב, מאמנת יוצרת תוכן ומרצה. בפודקאסט של מעלה בטוב אני מבקשת לאתגר פרדיגמות, קונבנציות שהסלילו אותנו אליהן, בתי כלא שנבנו במיינד שלנו ושאפשר לפרוץ. להזיז אותנו מאזור המצוינות שלנו, ולחבר אותנו לאזור הגאונות שלנו. בכל פרק אני מראיינת מומחה או מומחית בנושא חיים אחר, שמאפשר לנו לשאול שאלות חדשות שקשורות בנו ובחיבור שלנו לעצמנו. כי בעולם שבו הקבוע היחיד הוא השינוי, יש קבוע משמעותי שאם רק נכיר בו, נצליח לסגשג, לזכות בוודאות ובמצפן פנימי, והקבוע הזה הוא אני, כלומר את או אתה. או תוכן בקהילה שמעלה בטוב בפייסבוק, בערוץ של מעלה בטוב ביוטיוב ובאינסטגרם רגב דנה. אנחנו כבר שומעים עליה הרבה, ממכוניות שנוהגות את עצמם, עוזרים וירטואליים, רובוטים בחדרי ניתוח ועד כתיבת קוד. השנה היא פרצה לחיינו במלוא עוצמתה, גירתה את מוחנו והמחישה את מה שעוד יכול להיות. AI, הבינה המלאכותית, דאלי 2, מיג'רני, צ'אט GPT, הגיעו השנה והדהימו אותנו ביצירות אמנות ובכתיבת שירה, אם חשבנו שבינה מלאכותית תחליף אותנו רק בעבודות חזרתיות, ולצד ההתרגשות והסקרנות לא מעט חששות. האם נהיותר ממקומות עבודתנו? מה מותר האדם על המכונה? ואולי המפחידה מכולם, האם הגולם יקום על יוצרו? דיסטופיה או אוטופיה? דוקטור רועי צזנה הוא חוקר עתידים במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, ועתידן בחברת הסטארט-אפ Spark Beyond לבינה מלאכותית, והוא מנתח את השפעות הטכנולוגיה לחברה, וחוץ מזה אתה גם אמן חושים וקוסם.
כן.
אז אלן רועי, ותודה שהגעת לכאן.
תודה שהזמנת אותי.
אז בטיזר, אתה זרקת משהו שאנחנו נגיע אליו, כי הוא ממש משמעותי. אני חושבת שזה אחת ההפתעות שכולנו חווינו, אולי באיזשהו אופן השנה. לא ככה דמיינו את הפריצה של בינה מלאכותית. אבל לפני כן אני אספר לך, אני אשתף אותך, על המפגש שלי השנה עם ה-Chat GPT לצורך העניין, אז זה התחיל בזה שטיילתי בווייטנאם, וחגגתי יום הולדת, ואז קיבלתי ברכה מאחד הלקוחות שלי, והוא שלח לי ברכה מחורזת באנגלית, מרובדת, מלאה בהרבה מאוד אלמנטים ממני ומחיי, הייתה ממש מדויקת, ורק אחר כך הוא סיפר לי ש... לא, הוא ניסח את הברכה. הוא נתן אפיונים לצ'אט GPT, וקיבלתי ברכה באמת מפתיעה בדיוק שלה, וגם בפיוט שבה. חודש אחר כך הרציתי הרצאה מול 200 אנשים, ובסוף ההרצאה שלחו לי כל מיני שאלות פרטיות. ואחת השאלות, ואני עוסקת בתחומים שקשורים לעולמות מנטליים, כן, שדורשים איזושהי הבנה באנושיות שלנו, בקשה לדוגמאות, פתרונות לבעיות, באמת נשאלתי איזושהי שאלה לגבי איך אפשר לגדל ילדים, אולי לבסט את התחרותיות בהם, בתוך עולם תחרותי שבו הם חיים, ועניתי תשובה שאני חושבת שהייתה די טובה, מקיפה, מסויגת, אבל אז בלילה אמרתי, רגע, בוא נשאל שנייה את צ'אט GPT, ואני חייבת להודות שהתשובה שלו הייתה יותר טובה, וזה גרם לי באמת לטעות, מה, מתי, מה עוד, ומה יישאר ממני ומה העשייה שלי. אז לפני שאנחנו רגע מנסים להבין לאיזה עולמות אנחנו הולכים, בוא נתחיל בכלל מן להגדיר אולי מה זה בכלל AI.
שאלה נהדרת. התשובה הבסיסית היא שמדובר במכונה שיכולה לקבל החלטות בצורה שכלפי חוץ נראית כאילו החלטות התקבלו על ידי בן אדם, או לפחות על ידי אורגניזם מפותח כלשהו. הבעיה היא שההגדרה הזו אומרת לנו שגם קומקום חשמלי הוא בינה מלאכותית, מכיוון שהוא קופץ בעצם כשהמים רותחים. אגב, לדעתי זה נכון, וזה עושה עבודה נהדרת בלצמצם שריפות וחוויות ובעיות אחרות ומכות חשמל, אבל ברור שזה לא מספיק בדיוק. עדיין, זאת כנראה ההגדרה הטובה ביותר מבחינתי, מכיוון שמה שאני שם לב זה שיש סוג של הזזת הגול פוסט, הזזת השערים לאורך ההיסטוריה. לפני 30 שנים, אם היינו מדברים על מכשיר שאומר לך איך להגיע לאן שאת רוצה כשאת נוסעת באוטו, אז העיניים של אנשים היו נפערות לרווחה, והיו אומרים, זה בינה מלאכותית, מדהים, זה לא יקרה. יאללה, יש לנו היום את Waze ואת Google Maps, ואף אחד כבר לא מתייחס לזה כאל בינה מלאכותית. זה פשוט שם, זה חלק מהחיים שלנו. כך שמה שאני מנסה להגיד, זה שמבחינתי בינה מלאכותית, מכונה שעושה עבודה שדומה לזו של בן אדם או של אורגניזם מורכב, לא צריך ליותר מזה.
כן, זה מעניין ההגדרה שלך, כי זאת הגדרה באמת מאוד רחבה, ואתה אמרת נכון, אפשר להכניס לקטגוריה הזאת גם קומקום חשמלי או גם...
רוב האנשים כשהם מדברים על בינה מלאכותית, הם בדרך כלל אוהבים ככה להתפיית על בינה מלאכותית, מה שאנחנו קוראים לו בינה מלאכותית כללית, או בינת על. בינה מלאכותית כללית זה אומר בינה מלאכותית שיכולה לעשות את כל, ללמוד כל מה שבן אדם
בדיוק,
יכול
לא
ללמוד.
בדיוק, קומקום לא לומד את עצמו, נכון?
נכון, אבל נסט כן לומד אותך. כן. אלקסה לומדת אותך. האם זה אומר שהם בינה מלאכותית? כן, גם, אבל הנקודה היא שבינה מלאכותית כללית יכולה ללמוד כל מה שבן אדם יכול ללמוד, ויכולה גם לעשות תקשרים ולהגיע לתובנות מתחום לימוד אחד, למשל מפיזיקה, על תחום לימוד אחר, למשל כימיה, וכתוצאה מזה ללמוד כימיה יותר בקלות, ולהגיע לתובנות שכימאי בפני עצמו לא היה מגיע אליהן. בינת על זה אומר בינה מלאכותית כללית שכבר יכולה להגיע לרמות על אנושיות בכל תחום שהיא למעשה מושקעת בו.
אנחנו נוטים לחשוב שבסדר, אז יגיעו אוטומציות, וכאילו, ו-AI ייכנס לכל מקום, אבל יש דברים שאותנו אי אפשר להחליף, עם כל הכבוד. יש. אנחנו נוטים לחשוב. אנחנו, ואז אנחנו אומרים לעצמנו, יצירתיות, אמפתיה וכולי. כל מה שאמרת, גם בטיזר וגם עכשיו כשדיברת על הממשק הזה, נגיד בין שתי דיסציפלינות, פיזיקה וכימיה, זה מה שאנחנו מגדירים כשאנחנו מדברים על יצירתיות, פתרון בעיות, או השאלה מאזורים אחרים, זה הגדרה ליצירתיות בהרבה מובנים.
כן, אני כבר הרבה זמן מנסה להזהיר מכך שאנחנו אוהבים להשתמש בהמון רומנטיקה, כשאנחנו מדברים על בינה מלאכותית ולהגיד, היא לא תחליף את זה, היא לא תחליף יצירתיות, היא לא תחליף חשיבה, היא לא תחליף אהבה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אני חושש שאנחנו ממלאים את הראש שלנו במיתוסים לגבי מה שהיא יכולה לעשות ומה שהיא תוכל או לא תוכל לעשות, ובסופו של דבר הבינה המלאכותית תוכל לעשות ברמה הפונקציונלית, פרקטית, כל מה שבן אדם יוכל לעשות. ואנחנו לא רחוקים מהזמן הזה, 20 שנים לדעתי ולדעת עתידנים וחוקרי בינה מלאכותית רבים, לפי אחרים זה ייקח 40 שנים, ויש גם כאלה שטונים שזה לא יגיע לעולם, אבל אני באמת לא...
אם זה הכיוון, אתה אמרת שכשכתבת את הספר שלך, לא באמת האמנת בעצמך שאכן הדברים יתממשו לאשורם, והנה הופתעת, אז אני רוצה לאתגר אותך, תגרה את המוח שלנו. מה השימושים שאנחנו עוד לא יורים להם, שיכנסו לחיינו באמצעות הבינה המלאכותית? קח אותנו 20 שנה קדימה, 10 שנים קדימה.
אני הייתי אומר שברגע שיש בינה מלאכותית כללית, העולם עומד להשתנות מאוד מאוד במהירות. למעשה, ריי קורצווה להתייחס לנקודה הזו כאל נקודת סינגולריות. ולמה הכוונה? זו נקודה שבה בעצם בינה מלאכותית תגיע לרמה שהיא יכולה לייצר את הבינות המלאכותיות של הדור הבא. ואלו, מכיוון שנהיו עוד יותר מוצלחות, הן ייצרו את הבינה המלאכותית של הדור הבא.
כן.
אבולוציה של AI, מרווין מינסקי קרא לזה Intelligence Explosion, פיצוץ אינטליגנציה, שכל דור ממציא את הדור הבא שיהיה חכם יותר, אבל זה לא כמו בני אדם שדור זה 20-25 שנים, אלא זה
שנתיים,
יהיה
שלוש.
שנתיים שלוש ואפילו פחות מזה.
כן.
ובעצם כל בינה מלאכותית מתקדמת, תוכל להגיע לתובנות עוד יותר מרשימות לגבי הפיזיקה, המדע, הבינה מלאכותית, ותוכל לעצב את הדורות הבאים בצורה יותר טובה. ולכן מהרגע שנגיע לרמה הזו, בעצם אפשר לצפות לזינוק קדימה בקצב של המדע והטכנולוגיה. בקצב ההתפתחות של המצאות חדשות, של תרופות חדשות, של פיתוחים מכל הסוגים של תובנות מדעיות. בואו נחלק את זה לתחומים. אז בתחום, איזה תחום את רוצה? בואי, תני לי את.
בואו נלך על האריכות החיים שלנו לצורך העניין.
אריכות החיים. אני הולך עכשיו במכוון להפריז. כי אני חושב שכשאתה מסתכל על עתיד כזה, אין דרך אחרת לקלוע למטרה אלא להפריז. זה אומר שדברים לא היו מדויקים ושהם ישמעו נורא מוזרים, אבל קדימה, בואי ננסה. אני אומר שבתוך 20 שנים מהיום, אנחנו לא נגיע למה שנקרא חיי נצח, אבל בזכות הבינה המלאכותית, המדע של אריכות הימים, המדע של הלונג'ביטי ושל הערכת ההלפספן, כלומר משך החיים הבריא, הוא יתקדם מאוד. יהיו לנו כבר תרופות, יהיו לנו תכשירים וטיפולים שיוכלו להצעיר חלק ממערכות הגוף במספר שנים, ויהיו לנו שעונים ביולוגיים שנוכל באמצעותם למדוד באמת את הגיל הביולוגי של כל אדם, ושאנחנו נוכל להעריך את משך החיים עד להגעת המחלות הכרוניות, מחלות הזקנה מהסוגים השונים, נוכל להעריך אותו לפחות בחמש שנים, וקרוב מאוד לוודאי שזמן קצר לאחר מכן, בעוד 30 שנים, אנחנו כבר נוכל להאריך את ההלפספן שלנו לפחות ב-10 שנים, אם לא יותר מזה. בזכות באמת כל ההתקדמויות בבינה המלאכותית.
כי יש כאן איזה, במרכאות כאן איזה אינטליגנציה שתחקור את הבעיה ותדע לפתור אותה, בצורה שאנחנו כבני אדם לא נצליח באותו פרק זמן.
אנחנו נעבוד ביחד איתה. אנחנו נעבוד ביחד איתה, אנחנו ננהל אותה, אנחנו נפקח עליה, אנחנו נכווין אותה, היא תיתן לנו כל הזמן הצעות, אנחנו נגיד לה, לכי תחקרי שם, והיא תחקור שם, והיא תחזור עם תובנות, ואנחנו נפרסם אז את התובנות האלה, ונגיד שבני אדם הגיעו אליהן, וגם בסיוע הבינה המלאכותית. אבל כן, זה מה שאנחנו נראה. עכשיו, אני אוהב להשוות את זה לדבר הבא. תחשבי שאיינשטיין היה חי, חוזר לחיים היום, ולא גם עם כל ההטיות שלו שהתגבשו לאורך עשרות שנות מחקר, אלא חוזר לחיים היום עם כל המבריקות שלו בגיל 20-25, צריך להמציא מחדש את התיאוריות ולחשוב מחדש על תיאוריות בנושא הפיזיקה. זה הדבר הגדול, נכון? אנחנו רוצים כמה שיותר איינשטיינים כאלה בתחום הפיזיקה. הם היו יוצרים כנראה תיאוריות חדשות ומעניינות. עכשיו תחשבי שלא רק בתחום הפיזיקה יש לנו איינשטיין כזה, אלא שאנחנו יכולים להחזיר לחיים איינשטיין שהיה מתמקצע לגמרי בתחום הביולוגיה, בתחום הביוכימיה, בתחום הכימיה, בתחום מדעי החברה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה וכן הלאה. זה גם היה דבר גדול. עכשיו תחשבי שלא רק איינשטיין אחד בכל תחום, אלא אלף איינשטיינים בכל תחום. זה מה שאני מדבר עליו. זה גודל השינוי.
אתה יודע, אנחנו תכף מדבר על זה, אתה מדבר על זה בהתלהבות יתרה. ואני מוכנה להידבק איתך בה, כי אני תכף אגיד איפה העמדה שלי בסיפור הזה. אני לא, אין לי שיפוט ערכי לגבי זה. זאת אומרת, אני איזו מחשבה שהיא בחזקת טוב או רע. ברור לי שזה הכיוון ושלשם זה הולך, וברור לי שיהיו מחירים ורווחים. אבל כשאתה מתאר את זה ככה, אני יכולה להציג לך אפשרות שבה, בכמה איינשטיינים נקבת, אלף כאלה? לצורך ענן, לפחות, הם יכולים גם...
1,223.
אתה מאוד מדויק. אז המספר הפרטיקולרי הזה, 1,223 איינשטיינים בעולם, אתה יודע, אפשר גם לחשוב על זה במושגים של, לא יודעת, פצצות אטום.
כן.
זה יכול ללכת לכל הכיוונים, לא בהכרח ל...
אפשר בהחלט, אבל זו לא חרב. אומרים שיש דבר כזה חרב פיפיות, כן? שיכולה גם לחתוך אותך כי היא חדה משני הצדדים. אני הייתי קורא לזה מעדר. מעדר משמש למשהו, המצאנו אותו והוא משמש במיוחד כדי לחפור באדמה ולהועיל ולעזור.
כן.
וכן, אפשר גם לרוצץ איתו גולגלות למרבה הצער. כן.
אתה אומר, השאלה זה שימוש נעשה בפלטפורמה.
נכון.
אבל אני רוצה לאתגר אותך כאן עם שאלה אחרת. האם אנחנו תמיד נוכל לשלוט במטרות או בשימושים של אותה פלטפורמה, או שאנחנו, ברגע שהיא נוצרת, אנחנו מפקיעים מעצמנו את הריבונות ואת המנדט, והיא כבר יכולה לייצר מטרות משל עצמה.
יש לך ילדים?
כן.
את כמה את שולטת?
בכלל לא, אני לא מאמינה שיש לנו שליטה במשהו חוץ מבעצמנו, אולי.
אז התשובה המתחכמת שלי, וככה שאני עוקף את הבעיה, היא, את לא שולטת בילדים שלך, ואנחנו לא נשלוט לגמרי גם בילדים, בילדי המחשבה שלנו, במינות המלאכותיות, בסופו של דבר, וזה לא בהכרח דבר רע, בגבולות מסוימים. זו התשובה המתחכמת והרומנטית והיפה, כמו שאנחנו לא שולטים בילדים, גם אנחנו לא שולטים בילדי המחשבה, וזה בסדר.
אבל אנחנו גם לא שולטים, אגב, ביתר האנושות, כן? דברים קורים לטוב ולרע, בפרספקטיבה של כל אחד מאיתנו.
אבל בצורה יותר פרקטית, הייתי אומר, בסופו של דבר, אם לחשוב כמי שאיש צבא שצריך להחליט עכשיו מה לעשות, בסופו של דבר עם הבינה המלאכותית, יש תחום שלם שנקרא value alignment, הסדרת ערכים, שבעצם אומר שאנחנו מנסים להקנות לבינה המלאכותית את הערכים שלנו, לגרום לה להתיישר לפי הערכים שלנו. עכשיו, יש בעיות מאוד פשוטות, אתה אומר למונית אוטונומית, קחי אותי לשדה התעופה הכי מהר שאפשר, אני חייב להגיע שם עכשיו, אז היא צריכה להבין שלא לדרוס בני אדם בדרך, שאתה אומר לה הכי מהר שאפשר, אבל אמורות להיות מגבלות מסוימות. זה לא פשוט כמו שזה נראה בהתחלה. אנחנו עדיין לא יודעים איך לעשות את זה בצורה מדויקת וברורה, מכיוון שהמודל של הבינה המלאכותית שנסמכים עליו היום הוא זה של מערכות עצבים מלאכותיות, רשתות עצבים מלאכותיות. כמו שאנחנו לא מבינים לגמרי איך המוח עובד, כך אנחנו לא מבינים לגמרי איך הבינות המלאכותיות מבוססות רשתות העצבים המלאכותיות, איך הן בדיוק עובדות.
זה מעולה מה שאתה אומר. אני רוצה רגע להמחיש את מה שאתה אומר, ותגיד לי אם אני מבינה אותך נכון, בסדר? כדי לשקף את זה.
בבקשה.
עדי פלט פליישר, היא חוקרת מאוניברסיטה בקנדה, הפגישה לא מזמן שתי בינות מלאכותיות, שתי בוטיות. המטרה של שתיהן, מה שמשותף להן, היה שהן אמורות להיות תחליף לחבר אדם. ובמקום להפגיש אדם עם אותה בוטית, היא הפגישה בין בוטית אחת לשנייה, ומאוד היה מעניין לראות את התהליך שקרה ביניהן, כיוון שהם התחילו באמת מלנהל שיחה, מגששת, ועד לכדי התאהבו. אולי התמצית הכי מעניינת שהם הצליחו לזקק במשפטים שהם החליפו ביניהם, הוא המשפט הבא, אומרת בטה לאלפה, אני אוהבת אותך אפילו אם אין שום אני, או אהבה, או אפילו אם אין חיים. ואני מספרת לך את זה כיוון שכשהיא נשאלה עדי פלט פליישר לגבי הבחירות שהם עשו, בשאלות, בתשובות, היא אומרת, אנחנו לא יודעים למה הם בחרו בתשובה הספציפית הזו. אין לנו שום דרך להבין.
אם מדובר במודל הבינה המלאכותית שמאחורי ChatGPT, מה שנקרא Large Language Models או Transformers, הם בסך הכל ייצרו בכל פעם את המילה הבאה, שנראתה מתאימה ביותר למילים שהיו עד עכשיו, בתגוב, במה שהם נשאלו ובמה שהם יצרו. זה בסך הכל, לנו זה נראה מאוד ככה, כאילו זה יוצר היגיון, כי המודלים האלה אומנו על כמות כל כך עצומה של טקסט, שהם למדו את הדפוסים ומבינים איזו מילה סביר להניח ביותר שהיא תגיע אחרי המילה הקודמת. אבל אין בזה יותר רגש או בחירה מהאוטו-קומפליט שיש לנו בסמארטפון.
אני אפילו לא מדברת על רגש או בחירה, מה שאני שואלת, אני מנסה להבין אם בעצם כשדיברת על העובדה שהן מבוססות על מערכות כמו מערכות עצביות, שקשה לנו, אם זה דוגמה שממחישה את זה.
כן, אין לנו מודל מתמטי טוב שמסביר למה הבינות המלאכותיות האלו מגיעות לבחירות
שלהן. זאת אומרת, עבורנו זה לכאורה אקראי, אנחנו לא יודעים, זה לא הכרחי, אנחנו לא יודעים למנבא, אין לנו פרדיקציה.
בראייה פרקטית, אם זה עובד מספיק טוב, אז זה עובד מספיק טוב והכל סבבה. בראייה עקרונית, לא, ממש לא. כי אני הייתי רוצה לדעת, הבינה המלאכותית ששולטת לי באוטו, נכון. אני רוצה לדעת על סמך מה היא מקבלת את ההחלטה שהיא מקבלת. עכשיו, כשוועדה בצרפת, שנועלה על ידי, גם אפילו על ידי פוליטיקאי שהוא גם איש מדע מאוד רציני, כשהיא לפני בערך 6 שנים הייתה צריכה לקבל החלטה מה לעשות עם בינה מלאכותית ומה להשקיע בצרפת. הדוח שיצא במסגרת הוועדה המליץ שלא להשתמש במכוניות אוטונומיות, כל עוד הן מבוססות רשתות עצבים מלאכותיות שאי אפשר להבין לפי מה הן מקבלות החלטות. שאתה רק מאמן אותן ומאמן אותן ומאמן אותן, ואתה מניח שאני אעשו את העבודה
האינדוקציה,
בסוף.
כאן.
כן. ואני מאוד מבין את ראיית העולם הזאת, ומצד שני, בסופו של דבר, מה שעובד, עובד, ולכן יש סיכוי לא רע בכלל, שאנחנו נראה מערכות, מבוססות רשתות עצבים מלאכותיות, ששולטות בגורל של אינדיבידואלים אנושיים, למרות שאנחנו לא מבינים לגמרי,
איך זה יראה?
איך הן עושות את זה?
אז רגע, אתה הולכת עכשיו לדיסטופיה, לפחות מנקודת מבט האנושית שלנו. לא, לא, 100%, לגיטימי. אבל אנחנו היינו עדיין בלגרות קצת את המוח, ושאלת אותי...
זה אגב, זה לא בהכרח דיסטופיה.
מאיזה פרספקטיבה?
לא יותר בהכרח ממה כפי שהעובדה שאת נמצאת במדינה...
כרגע מנוהלת על ידי גורמים אנושיים שהם...
כן, כרגע את מנוהלת על ידי גורמים אנושיים.
אני חושבת שברגע
שיש להם כוח, הם עוברים השחתה.
תראה, ה-AI הוא מעלה, אני חושבת, שאלות פילוסופיות סופר מעניינות, כי הוא מספק מראה שאנחנו לא זוכים לה מיצורים אחרים שהם מה שמוגדרים יצורים חיים. אז במובן הזה, זה באמת כמו שאמרת, זה כמו תוצר שלנו. היינו בשאלה, איך זה ייראה, והנושא שהתחלנו ממנו זה באמת היה קשור לאריכות הימים שלנו וההזדקנות שלנו. על איזה עוד, נגיד, תחומים אנחנו יכולים רגע לעשות את ההתנסות הזאת?
ברמת האהבה. שוב, אני עכשיו מקצין, כי זה המעניין וזה הכיף, אני לא אומר שזה יקרה בעוד 20 שנים, בסדר? אבל אני אומר שאם זה לא יקרה בעוד 20 שנים, אז לדעתי אנחנו נתקדם לזה, ובעוד 20 שנים תתחיל הקפיצה, הזינוק הגדול קדימה, כדי להביא אותנו לשם. בעוד 20 שנים אנחנו נוכל, קודם כל יהיו לנו יועצי דייטינג ברמה הגבוהה ביותר. כלומר שיכולים לעקוב אחריך כל הזמן, ויכולים להבין מי אתה ומה אתה רוצה ומה אתה מבקש ומה אתה מחפש, ולשדך אותך ברמה הגבוהה ביותר, כדי שבאמת נוכל להגיע לאהבה אנושית בקלות. מה עוד יהיה? שנוכל בעצם להתאהב גם בבינה מלאכותית. ולמעשה זה מתחיל כבר עכשיו. כלומר, אין כאן משהו שהוא חדש ברמת הקונספט. אנשים כבר עכשיו מתאהבים במה שנקרא ברפליקות שלהם. רפליקה של חברת לוקה, שבעצם מדובר בבינה מלאכותית שמתאימה את עצמה אליך.
אתה יודע, זה כאילו הפרק הקודם שהעליתי, mm-hmm. הוא נרקיסיזם, זה נשמע כאילו זה ממש הולך לשם. כאילו, עידן שיאפשר לאנשים להתאהב בבבואה של עצמם, במה שהם רוצים.
לאו דווקא בבבואה של עצמם.
לא, לא בכך, אבל...
במי או במשהו שיכול לספק מענה לצרכים שלנו. כן. לצרכים הרגשיים, נפשיים, פיזיולוגיים אפילו, שלנו. ואת יודעת, זה...
זאת אומרת, אנחנו מדברים על משפחות חדשות, יחסים חדשים, כל הנושא של יחסים.
למשל, כן.
אז עכשיו אנחנו מוסיפים עוד נתון.
כן, אבל תשמעי, זה נשמע נורא מפחיד, נכון? וקר ומנוכר וקודר ודיסטופיה. מה, אני אתאהב בסמארטפון שלי? מה יעש... זה היום ונורא. ומצד שני, בואי ניתן לך נקודת מבט אחרת. תחשבי על עולם שבו כל אחד מאוהב וזוכה באהבה, ומקבל את בן או בת הזוג שהוא מרגיש שהוא ראוי להם ושהם ראויים לו, שהוא מקבל מהם תמיכה, שהוא מקבל מהם אהבה, שהוא הופך בזכותם להיות הגרסה היותר טובה של עצמו, שהרי זה מה שאנחנו באמת רוצים בסופו של דבר באהבה, לתת ולהינתן.
אז למה כל כך קשה לי, נגיד, כשאני שומעת אותך? אני כאילו בראש אומרת מהצד הרציונלי.
את לא לבד.
אני אומרת, הרי לפני, אם הייתי שואלת את סבא וסבתא שלי, על כל מיני דברים שאני כרגע חיה אותם בלי בכלל להניד אפאף, כולל אפילו דברים שהם בייסיקלי בעבורי ובעבורך, אני מניחה כמו הסיפור של זוגות חד מיניים, וכמו, יש מלא מלא, נכון, אתגרנו המון פרדיגמות כבר, משפחות חד הוריות, משפחות של שני אבות ואימא, יש כל כך הרבה...
מניח שהם היו מזדעזעים.
אז בדיוק, אם אני אומר, אז זה היה נראה להם כמו באמת סוג של הפחתה מוסרית כנראה. אז הצד הרציונלי שלי אומר, בסדר, זה תרכו של עולם, תמיד כל התפתחות, אנחנו נאחזים בפרדיגמה שלנו ולא כך רוצים לשחרר אותה, אבל צד אחר, יותר קדמוני כמעיק, אומר, אבל לא לזה התכוונו כשחשבנו אהבה. זאת לא הייתה המחשבה.
כי אנחנו בני אדם. קרא לזה ג'ונתן הייט, אני חושב, קרא לזה הפיל ורוחבו. שאנחנו, הפיל זה ה... זה היצר, זה הרגש, זה המחשבות הקמאיות וכולי, המוח הקדום. והרוחב שלו זה האונות הקדמיות, המחשבה המודעת והרצינית.
הממציאות.
כן, ובתכלס, זה קוראים לזה הפיל ורוחבו, כי הפיל הוא ענקי,
וקשה לשלוט
בו. ורוב הזמן אנחנו הפיל, ויש שיגידו כמעט כל הזמן אנחנו הפיל, והרוחב נמצא שם, הוא מנסה, הוא תופס באוזניים של הפיל, כן, הוא מושך קצת, אבל חלק גדול מהתפקיד שלו זה לשבת ככה על הצוואר של הפיל ולצעוק לכולם מסביב, אני רוכב על הפיל, אני שולט בפיל.
כן, אבל עכשיו אתה הולכת את השיח הזה, אני אסכים איתך על זה, בסדר, אז אנחנו, אז יכול להיות שמה שאני אומרת לך הוא לא רציונלי, במובן, נגיד, מענה על צורך, כשאני יודעת ש... האהבה שאני מקבלת, היא לא בחירתית, כן? היא הכרחית. זה מה שהוא אמור לעשות, זו הפונקציה.
למה את חושבת שהוא יאהב אותך תמיד?
הבינה הזאת?
כן. תראי, אני אענה על זה בצורה הזאת. קודם כל, את צודקת. זאת נקודה שאני בעצמי גם מעלה, שאהבה אמיתית נקרא לזה ככה, היא חלק מזה מגיע מכך שיש לצד השני יכולת בחירה. שהוא יכול לבחור שלא לאהוב אותך.
נכון.
שהרווחת
את זה.
יפה, 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 יפה. יש כאן נקודות עמוקות עוד יותר. מה זה אומר שיש יכולת בחירה? זה אומר למה אתה צריך את זה כל כך, לדעת שלצד השני יש בחירה? מכיוון שאתה רוצה לדעת שהרווחת את זה, אתה רוצה לדעת שאתה ראוי לאהבה הזאת, ואתה רוצה להראות לסביבה גם, שאתה לא מקבל משהו זול, ופשוט, וקל, שכל אחד יכול לקבל.
שקניתי את זה.
כן, שלא קניתי. את זה, כן. אלא שאתה זוכה באהבה שאתה באמת, אתה משלם עליה בדמים כדי להגיע לשם, כדי לקבל אותה. יש כאן גם מוטיב חברתי שאתה חייב להראות שזה לא סתם משהו במחשב.
זה כאילו משרת את הצורך שלנו בהתפתחות, זה לא איזה קיבלתי את זה.
את הצורך בהתפתחות, את הצורך חברתי, את הצורך התרבותי, את הצורך שלנו לדעת שיש לנו ערך גם בעיני עצמנו, וגם בעיני החברה שסובבת אותנו, כי אנחנו, שוב, חיות, חיות שבטיות או עדריות, ואנחנו צריכים לדעת שיש הערכה מצד החברה לזה שאתה התחתנת נכון. יש את הבינות המלאכותיות כיום, שיתאהבו בך, אני עושה סימני מרחאות עם הידיים, יתאהבו בך בכל מקרה. כלומר, אתה אומר להם, תאהבי אותי?
הם הקומקום החשמלי, אני צריך להרתיח מים, המים ירתחו.
עכשיו, הן יכולות לעשות עבודה...
זה מה שאני אספק, אני אספק לך אהבה.
והן יכולות לעשות עבודה נהדרת, באמת. כלומר, אני חושב למשל על בינה מלאכותית כזאת, את יודעת מה? בתחום הסקס היא יכולה לעשות עבודה נהדרת. לתת לך את סיפורי הסקס שאתה רוצה, לדבר איתך בצורה פתיינית וכולי, להזיז את הרגליים והידיים של הרובוט, אם זה הגענו לרמה הזאת, ועשתה את שלה. אבל האם זו אהבה אמיתית? עדיין לא. זה עדיין לא בדיוק שם. איפה הדברים כן יתחילו להשתנות? כשטכנולוגיות נוספות, נאמר ככה, יגיעו בעצם לפרקן. ואגב, זאת אחת הבעיות בחקר העתיד. אנחנו תמיד אוהבים לשאול על טכנולוגיה אחת, אבל מה עם הטכנולוגיה האחרת והשלישית והרביעית והחמישית? ורק כשהכל מתחבר ביחד, פתאום יש לנו משהו חדש ושונה ומעניין, כמו הרחפנים למשל, שהם תוצר של כמה טכנולוגיות מקבילות. מה אני טוען? זה לא שאני מקור לכל החוכמה, כן? אפשר למצוא גם בספרי מדע בדיוני, למשל רעיונות כאלה, שיש טכנולוגיות כמו בלוקצ'יין, שיכולות להביא לכך שאנחנו נייצר בינות מלאכותיות שלא יהיו בשליטתנו. שלא יהיו בשליטתנו. כן. שיהיה להן אופי משלהן, שיהיו להן רצונות משלהן, שלא...
יהיו להן רצונות משלהן, אמרת? שמעתי נכון?
בוודאי, כן, למה לא? כבר עכשיו יש לבינות מלאכותיות דחפים משלהן, אבל לבינות המלאכותיות המופתחות האלה יהיו גם דחפים ורצונות, והן יהיו...
הן מפסיקות להיות הכרחיות. האלמנט הדטרמיניסטי... אני לא יכולה to predict אם אתה, אותו רובוט יאהב אותי לנצח.
כן.
יש לו רצון משל עצמו, אתה אומר.
כן.
אז הוא חופשי?
הוא יוכל לבחור.
יש לו בחירה חופשית? על מה אנחנו מדברים?
תהיה לו בחירה חופשית.
כן.
והוא יוכל לבחור שלא לאהוב אותך. עכשיו, הדברים האלה מתחילים כבר היום לקרות. רשת הבלוקצ'יין המפותחת כנראה בעולם, פלטפורמת הבלוקצ'יין נקראת אתיריום, והיא בעצם מי שהמציא אותה, וממשיך לעבוד עליה, אני שמו ויטליק, והוא הגדיר אותה כמחשב קסום שמבוזר על פני כל העולם, ושאתה מריץ עליו אלגוריתמים. האלגוריתמים האלה, מהרגע שאתה מעלה אותם לרשת הבלוקצ'יין הזאת, אלא אם רוב האנשים שמשתמשים ברשת מחליטים שלא רוצים שהתוכנות האלה יהיו שם, הן ימשיכו להיות שם והן ימשיכו לרוץ. עכשיו, אחת מהדוגמאות שאני בספר האחרון שלי, שולטים בעתיד, אני הבאתי לדבר כזה, ואני אומר, אני מספר את הדברים האלה בחיוך גדול, ואני יודע שזה מפחיד גם, אבל אני עוסק הרבה גם בחשיבה לפשיעה וטרור באמצעות טכנולוגיות עתידניות. מה שאני אמרתי, אפשר יהיה להעלות, זה היה לפני כמה שנים, היום זה כבר ברור מאליו, אבל אפשר יהיה להעלות אלגוריתם לרשת הבלוקצ'יין, שיוכל בעצם כל יום לקרוא את העיתונים, והיה והוא קורא שיש פיגוע, ושהפיגוע נעשה על ידי ארגון טרור מסוים כנגד יהודים, הוא יכול באותו רגע לערוך מגבית אוטומטית בקרב כל מי שרוצה לתרום, ולהעביר את הכסף בצורה אוטומטית לארגון הטרור הזה. בלי שיהיה בן אדם באמצע, בלי שיהיה אף
דרך
אחד...
להתחקות אחרי הכסף.
דרך להתחקות אחרי הכסף כנראה שעדיין יש, אבל... אין ארגון באמצע שאפשר לעצור אותו. אתה לא יכול לתפוס את הבן אדם שמנהל
רגולטור.
את זה. הרגולטור נמצא, הרגולטור נמצא מלמעלה. הרגולטור הוא הממשלה, הרגולטור הוא המחוקק. אבל הנקודה היא שאין מידלמן. אין בן אדם באמצע, אין מנהל שמנהל את הארגון הזה. ולכן בעצם זה מאוד מאוד קשה לעצור אלגוריתמים מהסוג הזה. כל עוד אנשים ירצו שהם יהיו קיימים, הם יהיו קיימים ויוכלו להמשיך לבצע את הפעולה שלהם.
וואו, בוא נמשיך. אנחנו נמשיך ואז נשאל שאלות.
יש דברים אפילו יותר טובים. הפלנטואידים, זה לא השם המדויק שלהם, אבל בסדר, זו צורת חיים דיגיטלית. מה שקורה שם, שוב החיוך המטורפה.
כן, אתה נראה כאילו אתה בצד שלהם, אני כבר מרגישה ש...
אני פשוט כל כך נהנה לחשוב על כל הדברים המדהימים שקורים, ואני יודע שהילדים שלי יקבלו את זה כמובן מאליו, ולכן אני לא מתרגש באותה עמידה.
אתה אומר זה כבר כאן, אני חושבת שאתה מביא כל בריא במובן הזה, זה כבר כאן, להתחרות בזה זה תהיה... פשוט...
לא, תתחרי, בהצלחה.
לא, זה יהיה פשוט חסר ערך, והדרך הטובה היא לעבוד עם זה.
כן ולא.
אני איתך בפלנטואידים, כן.
זה...
יצורים דיגיטליים.
יצורים דיגיטליים פיזיים, שהם גם מימוש פיזי. איך הרעיון עובד? הוא נוסע בחלקו והצליח, אבל אני מתאר יותר את המודל. בעצם הרעיון כאן הוא שאומן מתחיל ויוצר פסל פיזי של צמח, פלנטואיד. ואז הוא פותח עבורו אתר, והוא מעלה את התמונה של ה... צמח לאתר, אפשר אפילו עם מצלמה שמצלמת נונסטופ, ואם אנשים אוהבים את הפסל פלנטואיד. הזה, את הפלנטואיד הזה, הם יכולים לשלם כסף. הם יכולים לתרום לו ביטקוין, עשירית, אלפית, מיליארדית הביטקוין, איתר, כמה שתרצה, מה שתרצה. וברגע שמצטבר מספיק כסף, קודם כל, מה קורה עם הכסף הזה? זה לא שהאומן שיצר את הפסל, הוא זה ששולט בכסף. לא, יש אלגוריתם בענן שמחובר לצמח, ובעצם אומר, אני מקבל את הכסף הזה ומשתמש בו כדי להמשיך לשלם לאתר, כדי להמשיך לעשות תחזוקה לאתר ולוודא שהאתר
עצמי.
נמשך. כן.
כן.
Self-sustaining.
כן.
הוא משמר את עצמו.
כן.
עכשיו, כשיש מספיק כסף, יש יותר כסף עם מה שהוא צריך כדי לשמר את עצמו לאורך זמן, אז מה הוא יעשה? מה עושה כל אורגניזם? מה המטרה שלו?
להתרבות?
להתרבות.
כן.
אז הוא, יפה, הוא יזכור עכשיו אומן באופן אוטומטי, ויגיד לו, תעשה פסל שדומה לשלי עם כמה שינויים, וגם עבורו תפתח אתר, ותשים מצלמה, ותפתח לו אלגוריתם שגם כן אוטומטית,
כן.
ועכשיו, גם הפסל החדש מתחרה
כן,
פתאום.
כן, כאילו רואים עולם של רפליקות של מה שאנחנו מכירים מעולם הטבע, מה מיוחד במה שאמרת עכשיו?
הם לא בשליטה שלנו. הם באיזשהו מקום... זה יצור שהוא הייתי מגדיר אותו ככמעט חי, כלומר הוא יכול להתרבות, זה הכל בתמיכה שלנו, אבל זה לא בשליטה ישירה, זה לא שבני אדם עכשיו חושבים במדויק מה לעשות, הוא סוג של מקבץ נדבות, ואם אתה נותן לו את מה שהוא צריך, אז הוא יתרבה, והוא יתפתח, הוא יעבור אבולוציה.
זאת אומרת, אתה מניח שזה מה שיעשה, או שזה מה שהאלגוריתם שלו מנחה אותו לעשות?
זה מה שהאלגוריתם שלו מנחה אותו לעשות.
אז איפה כאן הבחירה? זה בעצם הוא מתוכנת לעשות את הדבר.
גם אנחנו מתוכנתים לכיוונים מסוימים, אבל אפשר, אבל אתה יודע, הפלנטואיד זה רק דוגמה מאוד מאוד פרימיטיבית וגסה. עכשיו תחשבי על אלגוריתמים יותר מורכבים שקוראים את החדשות, על אלגוריתמים שיכולים לפתח את הדור הבא, של עצמם, ושגם כן נתונים לחסדי האנושות מבחינת הכסף שלהם, בתקווה, ויכולים עדיין להביא את הדורות הבאים, שיהיו יותר מפותחים, יותר משוכללים מהם.
כן.
אני רואה כאן משהו שהוא מדהים, אני רואה כאן בעצם את היצירה של מין ש...
מין חדש.
מין חדש,
מין כן. מין חדש, הוא פשוט לא עובד באותם... כללי פורמט שמכירים עד היום.
מה הוא צורך? הוא לא צורך מזון ומים, הוא צורך אנרגיה.
כן, זה בעיקר אינטליגנציה. זה התפתחות של האינטליגנציה. נגענו באריכות ימים, עברנו לאהבה, קח אותנו לעוד אזור. אנחנו נחיה בכדור הארץ, אנחנו נראה התפתחות לכוכבים אחרים, משבר האקלים.
אוקיי, בואי נדבר על, קודם כל, כוכבי לכת אחרים, אלא אם תהיה התפתחות טכנולוגית מאוד טובה, מאוד מרשימה, ואני לא מצליח לראות את זה קורה. אנחנו ברובנו המכריע נמשיך לחיות על כדור הארץ. כנראה שתהיה משימה מאוישת נוספת לירח, כנראה שתהיה משימה מאוישת ראשונה למאדים ובחזרה. אם נקים משהו על המאדים, זאת תהיה קולוניה שלא יכולה לתמוך בעצמה וצריכה כל הזמן סיוע מקצת כדור הארץ. כל הדברים האלה לא קשורים לבינה מלאכותית בצורה נקודתית, אבל הם יכולים להתאפשר, מכיוון שיהיו לנו רובוטים, מכיוון שנפתח את המדע והטכנולוגיה, גם בתחומים האלה. משבר האקלים. אני אולי כבר הבנת את זה אופטימי, והרבה אנשים לא אוהבים את זה, אבל אני חושב שבראייה היסטורית של 250 השנים האחרונות של המהפכה התעשייתית, יש סיבה להיות אופטימי. אני בדעה של מאט רידלי, שהוא הוציא ספר שלם שנקרא האופטימיסט הרציונלי, שאומר בעצם שבני אדם הם מכונה לפתרון בעיות. מהרגע שאנחנו מבינים שיש בעיה, אנחנו מתחילים להעלות רעיונות, ואלפי אנשים בכל העולם מנסים אותם, ומפתחים רעיונות יותר טובים, כדי באמת לפתור את הבעיה. מהבחינה הזו, משבר האקלים, וחשוב מאוד להיות זהיר בטענות כאן ובפרשנות שלהם. אני לא מכחיש שיש משבר אקלים. יש משבר אקלים. אני לא מכחיש שיכולות להיות לו השלכות הרות אסון על הציוויליזציה האנושית. יכולות להיות לו השלכות הרות אסון על הציוויליזציה האנושית. מה אני כן טוען? שאם אנחנו נבין את גודל המשבר ואת החשיבות להתמודד איתו, ואני חושב שאנחנו כבר הבנו את זה, הרי שהטכנולוגיות שאנחנו נפתח ודרכי ההתמודדות שאנחנו נפתח, ימתנו את משבר האקלים ואפילו יעצרו את שינוי האקלים. וחלק מזה יגיע גם בזכות בינה מלאכותית. בזכות זה שלמשל בינה מלאכותית תוכל לפתח לנו מודלים טובים יותר לשימוש באנרגיה שלנו, וכך למשל תצמצם את עלות השימוש באנרגיה במפעלים ב-40% או ב-50%, זה המון, שרכבים אוטונומיים יפלטו הרבה פחות גזי חממה, ושיסעו בצורה הרבה יותר זהירה ומתונה, ובצורה הזו יהיו פחות תאונות, ויהיה פחות אובדן של רכוש, ולכן נצטרך גם לייצר פחות מכוניות בהמשך. ואפשר להמשיך ככה עוד ועוד ועוד. בינה מלאכותית תוכל לעזור לנו להתייעל כמעט בכל תחום, ולמרות שהתייעלות זה כמעט סוג של מילה מגונה למי שמאמין בחיי רוח וחברה וכולי, בסופו של דבר התייעלות זה מביא לכך שאנחנו מבזבזים פחות אנרגיה ועדיין מגיעים למטרות שלנו ומממשים אותן.
כן.
ולכן אני מאמין שלמרות שזה קריטי להילחם במשבר האקלים, אנחנו יכולים להיות מאוד אופטימיים ולהניח שאם אנחנו נעשה את זה, ואני מאמין שאנחנו כבר עושים את זה, הרי שמשבר האקלים ייפטר בעשורים הקרובים.
וואו. לאור מה שסיפרת קודם, לאור הפלואו שהצגת, שבינה מלאכותית יכולה ללמוד את עצמה ולפתח מודעות עצמית ולהתפתח, אני טועה אם... תוכל, כן. אז אני טועה באמת מה יהיה, האם האדריכל הזה, שהוא האדם, יכול באמת באופן לייצר... כמו ששאלת אותי את השאלה, אם אני שולטת בילדיי, זה מחזיר לשאלה הזאת, אז האם יש לנו בכלל את האופציה לווסת את העתיד של ואת ההתפתחות של?
זאת שאלה מצוינת. ויש אנשים מהחכמים בעולם, אני לא חושב שאני מגזים, מהחכמים בעולם שעובדים על השאלות האלה עכשיו, ואין להם תשובות טובות, אבל יש להם התחלה של תשובות, והם חושבים על הנושאים האלה, והם כותבים על הנושאים האלה, ואני חושב שבמיוחד עכשיו, כשהבינות מלאכותיות הגיעו לרמה שפתאום הן נותנות לכולם את הבעיטה הזאת בבטן, וכולם מבינים שהעולם מתחיל להשתנות, ושבינות מלאכותיות מגיעות לרמה מתקדמת הרבה יותר ממה שדיברו עליו, אז באמת יתחילו להתייחס ברצינות לרעיונות איך לשלוט טוב יותר בבינות מלאכותיות, ואיך לייצר בינות מלאכותיות שאנחנו יכולים להסדיר את הערכים שלהן.
אני אשאל אותך אולי שאלה אחרונה ובזה נסכם, איך לדעתך, אם אנחנו מבינים שתהיה השפעה על שוק העבודה, ושבינות מלאכותיות ייתרו הרבה מאיתנו, אז איך להערכתך אתה רואה את הממשק הזה?
אז באמת כאן אני חושב, יש את השאלה של האם לשתף פעולה, או האם להתנגד. ולמרות שאני כעתידן וכל זה, ומתלהב, אומר כמובן לשתף פעולה, יש טיעונים טובים גם לדרך ההפוכה. נתחיל בלשתף פעולה. לשתף פעולה עם הבינות המלאכותיות, זה אומר לדעת גם לפתח אותן, וגם להשתמש בהן. לפתח אותן זה אומר לעשות בגדול תואר ראשון, שני, שלישי, במדעי המחשב, בכל תחום אחר שמאפשר לך, שנותן לך את הכלים להבין איך הן עובדות, ולעזור בפיתוח שלהן, ושם זו אחת הדרכים בעצם להיות מה שנקרא ביג ווינר, לנצח בגדול, מכיוון שיש הרבה מאוד ביקוש בעצם לאנשים שיכולים לפתח את עובדי העל של הדור הבא. זה הדרך של הפיתוח. הדרך של השימוש היא מה שקורה עכשיו עם כולנו, שכמו שלמדנו לעבוד עם מחשבים, כן, זה מדהים. אלווין טופלר בעתידן הידוע, כשהוא הופיע בתחילת שנות ה-80 באיזשהו כנס, ואמר שהוא משתמש במקלדת, כולם קמו על הרגליים ומחאו לו כפיים. זה נראה דבר כזה מטורף שמנהל ידע להקליד בעצמו. והיום זה ברור מי אליו. אז אותו הדבר, אנחנו נצטרך לדעת להשתמש בבינה המלאכותית כדי לעשות יותר, או כדי לעשות את מה שאנחנו רוצים, לעשות את זה טוב יותר. אם אנחנו אומנים, אז כדאי שנדע להשתמש בבינות מלאכותיות שמייצרות ציורים, שמייצרות סיפורים, שמייצרות מוזיקה, שמייצרות כל דבר, וזה יתגבר את העבודה שלנו. יוכל לאפשר לנו לעשות כל כך הרבה יותר.
כן. אתה יודע, כשנכנס ווייז, דיברנו עליו בהתחלה, אז, או לחלופין טלפון הסלולרי, אנחנו קצת ניוונו את היכולת שלנו לזכור מספרי טלפון, או לזכור, או לעזר ביכולת אוריינטציה שלנו, מרחבית, נכון? אנחנו כבר סומכים על מישהו אחר שאנחנו עושים לו אוטסורס, ואנחנו פחות ערים, פחות מצלמים את הסביבה. יש איזה סיכוי כזה שמיומנויות נוספות, שאנחנו אפילו לא יורים להם כרגע, התנבנו באמצעות הכניסה הזאת של עזרים מהזן הזה לתוך חיינו?
כן. זה יקרה, חד משמעית יקרה, כלומר, זה מה שקורה עם כל טכנולוגיה. כשטכנולוגיה נכנסת, היא בעצם מונה על צורך מסוים, ואנחנו פיתחנו תרבות, כלים, אפילו ביולוגיה מסוימת, כדי לענות על הצרכים האלה עד היום. ברגע שהטכנולוגיה עונה על הצורך הזה, אז החלקים שהיו אמורים להתמודד איתו, מתנבנים במידה מסוימת. עד כמה הם מתנבנים? זאת שאלה אחרת. זה שיש ווייז לא אומר שאנחנו שכחנו לגמרי כן. איך להתנהד ברחוב. אבל כן, זה ינוון חלקים מסוימים, ותדעת, זה בסדר, זה קורה שוב, כל דור.
ואתה לא מזהה שיש חלקים בנו שאנחנו נפתח, ושהם יהיו יתרוננו על פני.
אני חושב שיש, אבל תדעת, כשהבינה המלאכותית מפתחת כל כך מהר, וכל 10 שנים הכל מה שאתה חושב שאתה יודע משתנה, אז
כשתדעי,
כן, מה יהיה, אני כן הייתי חושב שאחד מהדברים שהיא יכולה לפתח כיום, זה את החיבוריות. כלומר, את היכולת לחבר הרבה תחומים שונים ביחד כדי ליצור משהו חדש. לא רק לכתוב ספר, אלא לכתוב ספר ומיד להביא לו גם מוזיקה, ולהביא לו גם תמונות וציורים, ולהביא לו גם וידאו, חלקי וידאו שאתה יכול לתקוע שם. וכל מה שאני אמרתי עכשיו, יכול להיות שבעוד 10 שנים בינה מלאכותית תעשה את זה גם כן, למעשה די בטוח. כך שאני לא, אני לא יודע מה התשובה המלאה. אבל אני כן אגיד ככה. מצד אחד, אני אומר, שאם אתה רוצה להצליח, אתה צריך לדעת להשתמש בכלי הבינה המלאכותית. דרך אחרת להצלחה, הייתי כמעט אומר שהיא להימנע מהם לחלוטין. ומה הכוונה כאן? למה אני אומר את זה? מכיוון שכשלבני אדם יש הכל, מה שהם מעריכים יותר זה את המחסור, זה את מה שאין. כשאנחנו נותנים שפע, אז אנשים תמיד יחשבו איך לבדל את עצמם ומה מיוחד לפי מה שאין להם. זה מה שאנחנו כנראה עומדים לראות, וזה דומה במידה מסוימת למה שתיארת, שהחבר שלך שלח לך
ברכה.
ואגב, זה קרה גם לי, כלומר, כתבתי למישהו, הפקתי למישהו שיר בחרוזים, לאות תודה לכך שהוא השאיר לי את המפתח לעבודה, השאיר אותו לאורך הלילה שיכולתי להשתמש בו. והשארתי לו את השיר על המקלדת, והוא קרא אותו בבוקר, את חושבת שהוא התרגש מזה? הוא לא התרגש מזה. הוא ידע שהפקתי אותו במאמץ של 3 שניות.
כן.
ולא היה כאן מאמץ. לעומת זאת, אם הייתי שוקד על זה שעה שלמה כדי להפיק לו שיר, גם אם הוא היה הרבה פחות מוצלח מבחינת תחבירית ומבחינת חריזה, עדיין הוא היה מעריך את זה הרבה יותר. הוא היה מרגיש שיש כאן משהו בעל ערך. בעולם שבו בינה מלאכותית יכולה לעשות הכל, דווקא בעולם כזה יש ערך יותר גדול לדברים שבני אדם עושים בכוחות עצמם.
כן.
עכשיו, הכלכלן טיילור כהן דיבר על העולם האפשרי הזה, כבר לפני 10 שנים, כמעט 10 שנים, בספר שנקרא Average is Over. וכבר בעמודים הראשונים שלו, הוא אמר שיכול להיות שאנחנו מתקדמים לעולם, שבו המנצחים הגדולים, אלה שיודעים לעבוד עם הטכנולוגיה וכולי, הם אלה שילכו במרכז הרחוב, זה משל, כן? ומסביבם כל האנשים הקטנים יבואו ויתנו להם את השירותים. האנשים שיכולים לשלם על השירותים, הם יוכלו לקחת שירותים של בינה מלאכותית שתעשה את העבודה טוב אפילו יותר, אבל זה לא מעניין אותם, זה לא נותן להם, הם לא מרגישים בעלי ערך אם הם שוכרים רובוט שיעשה את העבודה. הם רוצים בן אדם, כן. כי בן אדם זה יקר, בן אדם זה מיוחד, בן אדם זה עדיין מראה שיש כאן, שהם יכולים להרשות לעצמם אותו.
טוב, אני אסכם את הפרק המאוד לא שגרתי הזה. אני מסוקרנת לחלוטין, מאמינה כמוך שאנחנו לא יכולים לעצור באמת את הקדמה, וש-AI פרצה כבר לחיינו, אפשר לראות מן הסתם את ההתחלה שלה, אני מניחה שבחדרים סגורים כבר אפשר לראות דברים שאנחנו אפילו לא ערים להם. נדמה לי שבכל מקרה גם אני כמוך אופטימית במובן הזה, שאני לא יודעת אם זה טוב או רע, זה תלוי פרספקטיבה, אבל אני מאמינה שהתפתחות היא בכל מקרה סוג של התמרה, היא סוג שהיא צריכה לקרות, אנחנו יצורים מתפתחים. אז סקרנית אני כנראה כמוך, והשני סנט שלי, בתפיסת עולם שלי, ותכף אני אתן לך לסכם ולראות, אולי להגדיר ולמקד מה אתה לקחת, אני מאמינה שבכל זאת, יש לנו הזדמנות אולי, דווקא בעידן הזה, לזקק ולנסות להבין באמת מה מבחין אותנו מעבודה שהיא חזרתית, או מעבודה שהיא נטולת שיקול דעת, או מעשייה שאולי כרגע לפחות בשלב הזה באמת אין בבחירה, או בעולמות הרגשיים שאנחנו לא יודעים להגדיר באמת, או לפחות אנחנו לא נתקלים, כן, ברגשות האלה בקרב מה שאנחנו מכירים כיצורי AI, ואולי להביא אותם לקדמת הבמה. אני אשאל אותך מה אתה תיקח, או מה אתה יוצא, או מה תרצה לסכם ולהעביר למאזינים.
זה פעם מזכר מאוד יפה של אחד מסגני שרי ההגנה בארצות הברית, לינטון ווילס, השלישי, אם אני לא טועה, שהוא סיכם את 100 השנים האחרונות והסתכל כל 10 שנים, והוא אמר, תראו, בכל 10 שנים, תפיסת העולם שלנו הייתה שונה לגמרי לגבי האיומים הגדולים, לעומת 10 השנים שאחרי ו-10 השנים שלפני. מה שהוא כתב בסופו של דבר, הוא הוציא את המזכר הזה רגע לפני אסון התאומים, והוא כתב בו שכל זה אומר שאני לא יודע מה יהיה העשור הבא, אבל אני יכול רק להגיד שכדאי שנהיה מוכנים אליו. הוא כתב טונגין צ'יק ככה בהומור, כי היה ברור שאי אפשר באמת באמת להיערך. אני חושב שמה שזה משקף זה שהעולם משתנה כל הזמן. כל הזמן הדברים שנראים לנו מאיימים ומוזרים ויוצאי דופן, בעוד 10 שנים הם יהיו הברור והמובן מאליו, ונבין שלא היינו צריכים להתרגש מהם עד כדי כך. זה בעצם המסר שלי גם כאן. אני חושב שהרבה מהדברים שאמרתי נראים מוזרים, מטורפים, קיצוניים. אני מקבל, גם לי הם נראים מוזרים, מטורפים, קיצוניים, מנקודת המבט שלי בהווה. אני חושב שככל שאנחנו נתקדם, הם יראו יותר ויותר הגיוניים ומובנים, ומה שחשוב זה פחות, זה לא לפחד, להתחיל להזדעזע כבר עכשיו קצת, לפחד כן. כבר עכשיו קצת, כדי שכשזה יגיע, אנחנו נהיה פחות מזועזעים.
יופי, תודה. תודה רועי.
שמחתי, תודה רבה.
אז איך היה לכם? אני מקווה שנהניתם בנימה אישית בפרקי הפודקאסט מושקע זמן, מחשבה ומשאבים בניסיון לזקק ערך משמעותי, לאפשר למידה, הגמשת תודה וכלים מעשיים. השיתופים שלכם, המלצות ברשתות החברתיות, ההודעות המרגשות שלכם על תמורות אמיתיות בחייכם, כל אלה הם שכר משמעותי עבורי, אני מודה לכם מקרב לב. ניפגש כאן שוב בעוד שבועיים, בינתיים תעלו בטוב ושבוע טוב.